טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים היום בלימוד הספר שמונה פרקים לרמב״ם. כן, אז אנחנו זוכרים שמונה פרקים לרמב״ם, זה הקדמתו של הרמב״ם למסכת אבות, ומסכת אבות עוסקת בענייני מוסר. ומישהו מהתלמידים כאן רוצה לנדב לנו שאלה בנושא, שאלנה.
מאיפה עוד אפשר ללמוד מוסר?
יפה מאוד. אתה אומר, מסכת אבות עוסקת במוסר, מאיפה עוד אפשר ללמוד מוסר? זאת שאלה מהותית עוד לפני שאנחנו מדברים על מסכת אבות. מאיפה לומדים מוסר בכלל? כלומר, מאיפה אדם יודע מה טוב ומה רע? זו שאלה עמוקה מאוד, עתיקה מאוד. והתשובה עליה היא שאין תשובה ברורה. הנושא נידון בהרחבה בפרק שלישי. שמונה פרקים. מאיפה לומדים מה טוב ומה רע? דבר אחד ברור, שלא מן התורה. נכון? הרי אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, חייבת להיות איזושהי הקדמה של תודעה מוסרית מסוימת, של עולם של ערכים, שעל גביו יכולה התורה להינתן. אגב, הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה הוא ביטוי היסטורי במדרש. כלומר, חז"ל אומרים ש... מאז ראשית האנושות ועד מתן תורה, העולם מתנהל לפי דרך ארץ. במילים אחרות, העולם הלך והתקדם. כאשר דרך ארץ הצליחה, ואיפה היא הצליחה? במשפחה של האבות של האומה הישראלית, אז יכולה הייתה התורה להינתן. יש איזה רקע למתן תורה. היה איזה הוגה, או יותר נכון, איש פוליטי אחד, באירופה ששמו היה נפוליאון בונפרטה, ודאי שמעתם עליו. כן, איכשהו, כן, הקורסיקאי הזה, כן. בקיצור, הוא בזיכרונותיו שהוא כתב בגלותו בסנט אלנה, אז הוא מביא גם את הפילוסופיית חיים שלו, הוא מדבר על זה שהוא היה מוכן לקבל את העול של דת כלשהי, בתנאי שהדת הזאת הייתה קיימת מאז ראשית האנושות. מה הקושיה המובלעת בדבריו? הוא אומר, אם הדת הזאת היא הכרחית לאדם, אז למה היא לא קיימת מאז שיש בני אדם? ואם אפשר היה להסתדר באמת בלי זה, אז למה להתחיל להעמיס את זה עליי? שאלה טובה. למשל, הנצרות. אפשר לשאול את הנצרות שאלה פשוטה. אם הנצרות זה כזה חשוב, אז למה זה לא היה לפני כן? את השאלה אפשר לשאול את האסלאם. אם האסלאם זה כזה חשוב, אז למה זה לא היה לפני כן? כן, כלומר, למה אתה מכניס פתאום איזשהו תוכן שעד עכשיו הסתדרנו בלעדיו? אני לא אומר שאין להם תשובות לשאלות האלה, אבל קודם כל, השאלה היא שאלה אמיתית. אותה שאלה ניתן לשאול על התורה. אם אתה אומר שתורה זה דבר כל כך מהותי וכל כך חשוב, אז למה זה הופיע רק בימי משה? אז לחז"ל יש תשובה על זה. אומרים, אם זה היה מופיע לפני כן, זה היה קטסטרופה. כן? כי דרך ארץ עוד לא הייתה בנויה. כלומר, יש איזה בסיס של התפתחות תרבותית, מוסרית, ואפילו אולי טכנולוגית, שהכרחית, כדי שלתורה תהיה משמעות. אתן לכם דוגמה פשוטה. התורה אומרת שמי שרוצה לגרש את אשתו, מה צריך לעשות? גט. מה זה גט? מסמך, שכותבים. אז יש הנחת יסוד. כן, הנחת יסוד יש מאחורי זה, זה שהכתב כבר הומצא. שהכתב כבר הומצא, קיים. כן, זאת אומרת שאם אנשים לא יודעים לכתוב, הכתב עוד לא קיים, אי אפשר לתת גט. כלומר, אפילו באופן טכני. זאת אומרת, התורה בנויה על הנחות יסוד טכנולוגיות מסוימות, שאתה יודע לכתוב. כן? ועוד, הנחות יסוד מוסריות שונות, אלה ואחרות, אני אקרא עוד דרך ארץ. אז דרך ארץ קדמה לתורה. ברור? עכשיו, זה לא אומר שהתורה לא מוסיפה על דרך ארץ. אבל יש בסיס. הייתי אומר אפילו יותר מזה. מה יקרה אם אדם איננו מוסרי? והוא ילמד תורה. מה זה יעשה לו? זה יקלקל אותו. אסור לו ללמוד תורה. תבין מה שאמרת עכשיו, שהוא יהיה מוסרי על ידי התורה, זה הנחת יסוד שמוכרים הרבה פעמים בציבור הדתי, זה סוג של שקר, זה לא נכון. החז"ל אמרו מפורש, זכה נעשית לו התורה סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. זכה ולא זכה על ידי מה? הרי הוא לא למד תורה. אלא כמה שהוא זיכך את עצמו. זכה משום זיכוך. זאת אומרת, אם הוא כבר בנה את עולמו המוסרי, התורה מחזקת את זה, נעשית לו סם חיים. אם הוא מקולקל במידות, סם המוות. עדיף שלא ילמד תורה. וההלכה מפורשת היא בשולחן ערוך, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. כלומר, לפני שאדם נכנס ללמוד בישיבה, הוא עובר מכינה של דרך ארץ, ראיון, בדיקה, איפה אתה עומד מבחינה מוסרית. אם אנחנו מתרשמים שמבחינה מוסרית אתה לא שווה, לך מפה, זה רק יזיק לך. או? זו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי טעות מצויה היא לחשוב שהתורה היא הבסיס של המוסר של האדם. בעוד שזה בדיוק ההפך. המוסר הוא הבסיס לאפשרות להתקרב לתורה. לתורה יש מטרות אחרות. כן, בבקשה. כן. זאת אומרת, אותי, אתה מביא מדרש, אומר ככה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירו למוטב. שים לב לביטוי. לא כתוב שהמאור שבא עושה אותו טוב. אלא מחזירו למוטב, יש לו בסיס. כלומר, מי שיש לו בסיס מוסרי, מתרחק מן התורה, התורה תשיב אותו. אבל אם אין לו בסיס מוסרי בכלל, אז זה עדיף שלו. אנחנו רואים באמת שיש אנשים שלמדו תורה ומקולקלים. איך זה יכול להיות? כי לא קדמה דרך ארץ סתם לתורה. יותר מזה, יש קושיה מצויה אצל נערים ונערות דתיים. אני הייתי במילואים וראיתי את החבר החילוני שלי שיש לו מידות טובות. הוא אדם מוסרי מאוד. אז אמרתי לעצמי, בשביל מה להיות דתי? מה הנחת היסוד שמאחורי הטענה? שהתורה נועדה לעשות אותי מוסרי. וזה לא התפקיד של התורה, לא בשביל זה התורה ניתנה. לתורה יש מטרות אחרות לגמרי. אני אגיד את זה במילה אחת, כי זה לא הנושא של הלימוד שלנו. התורה נועדה לעשות אותנו קדושים. לא נועדה לעשות אותנו מוסריים. המוסריות היא התנאי לקדושה ולא להפך. אז מה זה הקדושה? זה נושא לשיעור בפני עצמו. כן, מה אתה אומר? כן, זה מה שאמרתי, שאני לא אדבר על זה, כי זה לא הנושא שלנו. אני אולי פעם ניתן שיעור מה זה קדושה. בסדר? אבל צריך להבין שמדובר בסוגיה אחרת לגמרי, הקדושה, בעוד שפה אנחנו מדברים על משהו שקודם, המוסר. ואז תשאל השאלה, שוב, אני בשאלה של השואל הקודם, אז מאיפה יודעים את המוסר? מאיפה יודעים מה טוב ומה רע? כן, מה אתה אומר? לא שומע.
קדוש ולא מוסרי?
לא. אם אדם ינסה להיות קדוש ולא מוסרי, אז הוא ייפול מאוד. כלומר, אם הוא ייגש אל הקודש, הוא ינזק. אז גם קדוש הוא לא יהיה. מה?
לבן אדם רגיל ברחוב יכול
לראות
קדוש והוא לא...
יכול שיראה. זה נראה של עניין של רמאים. אנחנו מדברים מצד האמת עכשיו. מצד האמת, אדם לא יכול לגשת אל הקדושה לפני שהוא קודם כל מוסרי.
עכשיו אני אומר משהו, אז אם ילד לא מסוגל להכין מוסר בגיל קטן,
נכון, לכן זאת הסיבה שילדים פטורים מלימוד תורה ומקיום מצוות עד גיל 13. שמת לב לזה? 13 שנה מבוזבזות, 12 שנה אצל בנות מבוזבזות, שבהם אדם היה יכול לקיים מצוות ואומרים לו אתה פטור מן המצוות. איזה מין דבר זה? פשוט במשך 12 או 13 שנה אנחנו עסוקים ללמד אותו משהו אחר לגמרי, שזה המידות. עכשיו, זה שמתרגלים לו את המצוות זה לקראת השלב הבא. כן, אומרים לו, תשמע, כשאתה תגיע לגיל 13 אי אפשר ללמד אותך בבת אחת את הכל, בלי הרגלים זה לא ילך, אז מלמדים אותך מצוות. אבל למה התורה פתרה אותו עד אז? זו השאלה. כי לא בזה הוא עוסק, הוא עוסק בתחום אחר. כן, בבקשה.
כדי ללמד אותו.
כן, ללמד אותו, נכון.
כל העניין של התורה, בשביל הרושם שנוצר לך, שאתה מקבל כביכול את המידות הטובות, לפעמים אותו, לא פתאום...
כלומר, אתה אומר ככה, אתה אומר, כל התורה כולה זה כדי לתת לנו מידות טובות. אז איך זה מסתדר עם מה שאתה אמרת, שהתורה זה לא כדי לתת לנו מידות טובות? תשובה, אם אני הייתי אומר את שני הדברים שאתה אומר, אז זה הפוסטירה הפנימית. יכולת להגיד, איך מצד אחד אתה אומר שהתורה מטרתה לתת לנו מידות טובות? ומצד שני אתה אומר שהתורה אין מטרתה לתת לנו מידות טובות? לא, חזרתי פעמיים את זה. אם הייתי אומר ככה, מצד אחד, התורה נותנת מידות טובות. מצד שני הייתי אומר, התורה לא נותנת מידות טובות. השאלה שלך הייתה מוצדקת. אבל הבעיה היא שזה פה שני אנשים שונים. יש מה שאתה אומר ויש מה שאני אומר. ולכן אין בעיה שזה סותר. כי יכול להיות ששני אנשים יגידו דברים הפוכים. בסדר? אני אומר כדעתם של חז"ל. רבותינו לימדו אותנו שאם לא זכה, נעשית לו סם המוות. מכאן אני מבין שלא בשביל לתת מידות טובות, התורה ניתנה, אני אגיד לך יותר מזה. הרי גויים לא לומדים תורה, וגם לא אמורים ללמוד תורה, נכון? האם גויים אמורים להיות מוסריים? אבל האם זו דרישה מהם? ודאי שיש דרישה. כן? הרי כל אדם צריך להיות מוסרי. השאלה היא על יסוד מה הדרישה הזאת? אם אתה אומר שרק עם תורה הוא יהיה מוסרי, אז איך אתה דורש ממנו להיות מוסרי ובכל זאת לא ללמוד תורה? מכאן שזה לא קשור אחד לשני, ההפך. התלמוד כשרוצה ללמוד למשל למידות טובות, רוצה ללמוד למשל כיבוד אב ואם. אז במסכת קידושין לומדים איזה גוי באשקלון. כן? עד היכן כיבוד אב ואם לומדים מדמה בנתינה, גוי אשקלוני, שממנו לומדים כיצד לכבד את ההורים. עד רבה, אין לו תורה, אבל יש לו דרך ארץ. מובן? אז זה הפוך מה שהרגילו אותך לחשוב, אולי. מה שלימדו אותך פה לא יאומן. לא ייתכן. לא ייתכן כלל וכלל. הרי זה ברור, הרי לא ייתכן שפה, יש פה רבנים, תלמידי חכמים חשובים, יגידו לך שתורה היא התנאי למוסר, אני בהלם. לא מאמין לך. אני יותר נוטה להאמין שלא הבנת את דבריהם נכון. בסדר? אז אם כך, אני אבין אולי דוגמה ממחישה. האם זה יפה? או לא יפה להגיד דברים רעים על מישהו. ממש לא יפה, נכון? בהלכה יש לזה גם כינוי, קוראים לזה לשון הרע. עכשיו, תארו לעצמכם אדם שלא מבין את הנקודה הראשונה, כן? הוא כשהייתי שואל אותו, תגיד, זה יפה לדבר דברים רעים על אחרים? הוא אומר, כן, אני לא רואה בזה כל בעיה. אני מאוד אוהב לדבר לשון הרע, זה עוזר לי להירגע, אחרי האוכל בכלל, יושבים ככה עם סיגריה, מדברים לשון הרע על זה, 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 זה. טעם החיים, פרח, כמו שאומרים באשכנזית. עכשיו, יום אחד, אותו אדם, שהוא אדם דתי, מקבל במתנה חפץ חיים, הלכות לשון הרע ורכילות. מתחיל לפתוח את זה, חשכו עיניו. אסור לדבר לשון הרע. אוי ואבוי. הוא אדם דתי, הוא חייב לעשות מה שכתוב. טוב, אחרי הדיכאון, הוא שוב פותח את הספר, אורו עיניו, יש מקרים שמותר לדבר לשון הרע. הרי מה ההלכה אומרת? אם ההלכה הייתה אסור לדבר לשון הרע, אז ספר חפץ חיים היה ספר קצר מאוד. אבל בספר הזה יש מתי מותר, מתי אסור, מתי חובה לדבר לשון הרע. יש מצבים שחייבים לדבר לשון הרע, נכון? זאת אומרת, לשון הרע זה דבר מאוד מאוד מורכב. תן לכם דוגמה. האם מותר לדבר לשון הרע על גוי? מותר, מותר. ההלכה, כל דיני לשון הרע נאמרו בין יהודים. אין איסור פורמלי לדבר לשון הרע על גוי. אז פתאום אותו אדם, ממש מבסוט, הוא קורא שאין איסור לדבר לשון הרע על גוי, פותח עיתון רכילות באחת הערים המרכזיות בסין. ואז הוא מבלה את ימיו בלשון הרע המותר. לא עבר על סעיף אחד של החפץ חיים. מה עם הנפש שלו? נפש מושחתת לחלוטין. מדוע? כי לא קדם לו הדרך ארץ. כלומר, התורה ניתנה כדי שדרך ארץ שלך תתקדם עוד יותר. אבל אם הבסיס לא קיים, עדיף שלא תלמד תורה, זה יקלקל אותך. אתה תשתמש בחפץ חיים כדי לדבר לשון הרע. מובן? שאלה צדדית, למה מותר לדבר לשון הרע על גוי? אם זה לא בסדר, אז למה מותר? אין איסור, אבל... אז למה אין איסור באמת? הרי אסור לדבר לשון הרע על יהודי. למה שלא יהיה גם איסור בהלכה לדבר לשון הרע על גוי? אם כבר, אנחנו כולנו מסכימים שלדבר לשון הרע זה דבר רע, לא משנה על מי. אפילו על עצים ואבנים, הגמרא אומרת שזה לא בסדר. אז למה שלא יהיה איסור, אסור לדבר לשון הרע על כל אדם? למה לחלק בין יהודי לגוי? מספר פשוטה, הרבה פעמים הגויים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הם אויבים. אז אם אתה תצטרך באותה זהירות להתייחס ללשון הרע על גוי כמו ליהודי, ייתכן שאתה תיכנס לסכנה. לכן התורה השאירה את זה פרוץ. לא שזה טוב, אבל היא משאירה את זה לשיקול הדעת של היהודי. זה הכל. בסדר. אז אם כן, כל זה... עכשיו, שוב אנחנו חוזרים, עוד לא ענינו לשאלה שלך. אז מאיפה יודעים מה טוב ומה רע? יש דבר מעניין, שבמהלך הדורות, אנחנו רואים שבכללות האנושות מושגי מוסר הלכו ונבנו. איך הם נבנו? אם אנחנו מנסים קצת לחקור את ראשית האנושות, אנחנו רואים שהאדם הקדום, הייתי אומר הקדמון, אבל האדם הראשוני, הוא חיית טרף, הוא חלק מן העולם הטבעי. יש ביטוי יפה בלטינית, הומו הומיני לופוס, נכון? אז הנתון הזה היה נתון שקשה להתגבר עליו, נכון? מבינים, נכון? כן? מבינים? מה זה הומו הומיני לופוס? לא. האדם לאדם זאב. ברור, תיארתי לעצמי שכולם יודעים פה לטינית, נכון? טוב. אז האדם לאדם זאב. וזה הדבר הטבעי אגב. אצל ילדים, כן? יש אכזריות טבעית, יש תחרות, למה הוא קיבל סוכריה ואני לא, ואז הולכים מכות וכו', נכון? זה הטבע הראשון של האדם. אבל מה? במהלך הדורות, משהו באדם השתנה. מכוח מה? האם מכוח הטבע? מן הסתם שלא. כי הטבע הוא טבע תחרותי. בין הזאבים אין התפתחות מוסרית. אלא שיש עם הדורות חדירה בתוך נפש האדם של הנשמה שלו. כאן אני משתמש במושגים שהם לא דווקא במושגים של הרמב״ם, אבל הם אמת. כן? כלומר, שהנשמה באופן הדרגתי התחילה לחדור לתוך נפש האדם. ואז נוצרה מה שנקרא ההכרה המוסרית. ואז במשך הדורות אנשים התחילו לפתח הכרות מוסריות שנהיו הדרך ארץ שקדמה לתורה. אפשר לומר, הצטברות הניסיון של הדורות היא המקור של המוסר. בסדר? עד כדי כך שגם נכתבו אחר כך ספרי תיאוריה מוסרית בין בישראל בין בעמים. למשל, אחד מספרי המוסר החשובים ביותר שנכתבו במשך הדורות זה ספר שכתב אותו גוי דווקא. הלו הוא האתיקה אל ניקומקוס מאת אריסטו. כן, בבקשה ראובן.
ראשונים כמלאכים,
מסיבה פשוטה, הייתה להם בומבה של נשמה. זאת אומרת, הנשמה של הקדמונים הייתה נשמה עצומה. ולכן, כשהם הוארו על ידי נשמתם, הם היו אנשים גדולים מאוד. אנחנו, אצלנו הנשמה חודרת יותר, אבל היא קטנה יותר. טוב. בואו נחזור לעניין. יש התפתחות מוסרית שבא לביטוי בספרים כגון האתיקה אל ניקומקוס של אריסטו. זה אחד הספרים החשובים שנכתבו בתורת המוסר במשך הדורות. זה נכתב לפני 2300 שנה בערך. בסדר? זה עוד הרבה זמן לפני רבי יהודה הנשיא ועוד הרבה זמן לפני הרמב״ם. הספר הזה השפיע מאוד על העולם וגם נכתבו עליו פירושים. אחד הפירושים נכתב על ידי אדם בשם אבו נאסר אל-פרבי, פרסי, מוסלמי, שחי בערך כ-300 שנה לפני הרמב״ם. אבו נאסר אל-פרבי, הוא כתב פירוש מורחב על האתיקה אל ניקומקוס. למה אני אספר לכם את זה? כי הרמב״ם משתמש הרבה מאוד בדברים של אריסטו ושל אבו נאסר. יש משפטים שלמים בספר 8 פרקים לרמב״ם שהם מועתקים אות באות, מילה במילה, מאבו נאסר אל-פרבי. אני אומר לכם מראש, אבל זה בכלל לא משנה. הרמב״ם מסביר לך את מסכת אבות. אז יש יסודות תיאורטיים שהתבררו אצל הגויים. אז מה? התבררו אצל הגויים. בסדר? כל זה היה כדי לענות על השאלה שלך. כן, בבקשה, אדוני. אם אין תורה, אין דרך ארץ. נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע שיש ספר שקוראים לו מסכת אבות, ששם כתוב, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז איך אתה אומר שיש תורה, שיהיה בקור של דרך ארץ? הרי אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז זאת אומרת שהמשפט הזה במסכת אבות הוא משפט פרדוקסלי. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז אין כלום. כי מה אני אתחיל? תגיד, תתחיל מדרך ארץ. לא, אבל בלי תורה אין. אז תתחיל מתורה, בלי דרך ארץ אין. אז אי אפשר להתחיל מכלום. נכון? אז קודם כל, כשמצטטים משפט במסכת אבות, צריך קודם כל להבין את, את, את מכלולו של המשפט. אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. ההסבר הוא פשוט מאוד. אם אין דרך ארץ, אנושית, פשוטה, אי אפשר להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של תורה, דרך ארץ יותר עליונה, שהתורה מפתחת. ברור? טוב, מתוך כך אני מציע שאחרי כל הקדמות המרובות האלה, אנחנו ניגש אל הטקסט. מה דעתכם? טוב, אני קורא בפנים. אמר שמואל בן יהודה אבן תיבון. מי זה? המתרגם. בסדר? אמר הרב המחבר, זכר צדיק לברכה. מי הוא הרב המחבר?
הרמב״ם.
הרמב״ם, יפה. כלומר, רבי שמואל אבן תיבון אומר לנו שהרמב״ם אמר. בסדר? טוב. עכשיו, מכאן ואילך, זה יהיה הדברים של מי? של הרמב״ם. אני לא סתם אומר את זה, כדי שלבדוק אם אתם לא תעשו טעויות בהבנה. הנה בארנו, מי אומר? מי מדבר כאן? הרמב״ם, יפה. בפתיחת זה החיבור, הוא לא יכול לדבר בהקדמת שמונה פרקים על מה שהוא כתב בהקדמת שמונה פרקים. מה זה פתיחת זה החיבור? פירוש המשנה. אז הנה בארנו, בפתיחת זה החיבור, מה זה פתיחת זה החיבור? החיבור זה המשנה. מה זה פתיחת זה החיבור?
ההקדמה.
ההקדמה לפירוש המשנה, נכון? בסדר. אז הרמב״ם אומר, הסברתי לך בהקדמה לפירוש המשנה, כלומר הוא מתייחס כאן למשהו שהוא כתב במקום אחר. מה הייתה הסיבה בסום המחבר, זאת המסכת בזה הסדר? כלומר, מאיזו סיבה המחבר, איזה מחבר? רבי יהודה הנשיא. שם את זאת המסכת, איזה מסכת? אבות, בזה הסדר?
נזיקין.
נזיקין, יפה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תדע לך, אני מזכיר לך שבהקדמה לפירוש המשנה אני כבר הסברתי למה מסכת אבות נמצאת איפה שהיא נמצאת. לא יודע? וזכרנו גם, כן? אגב, שימו לב לעברית. זאת לא העברית שלנו, נכון? זה עברית מיושנת של, של תקופת ימי הביניים. זה העברית הטיבונית, קוראים לזה. של משפחת אבן תיבון, שהם מתרגמים גדולים. היה להם כל מיני חידושי מילים. ואנחנו צריכים ללמוד, כלומר, כשאנחנו לומדים את, את שמונה פרקים, אנחנו משתמשים בתרגום של משפחת אבן תיבון. עכשיו, השאלה היא למה לא להשתמש בתרגומים מודרניים יותר? יש תרגום של הרב קפר, ויש תרגום של הרב יצחק שילט. מדוע אני משתמש דווקא בתרגום הישן? מסיבה פשוטה. א', כשאני למדתי, עוד לא היו התרגומים האלה. אולי. לפחות, שרב קפר אולי כבר היה. אבל יש סיבה נוספת. מטבעות לשון שנכתבו על ידי משפחת אבן תיבון הפכו להיות מטבעות לשון בכל הספרות של מחשבת ישראל במשך הדורות. ולכן אנחנו נפגוש את המילים האלה גם בעוד ספרים. לכן כדאי ללמוד את זה בשפה הישנה עם כל הקושי שיש בזה. בסדר? טוב. אז הנה בארנו בפתיחת זה החיבור מהייתה הסיבה בסום המחבר זאת המסכת וזה הסדר. וזכרנו גם כן, כלומר הזכרנו גם כן, רוב התועלת, כלומר התועלת המרובה, בזאת המסכת. כלומר, מסכת אבות היא מסכת מועילה מאוד. עכשיו, מה הסיבה באמת שהוזכרה בהקדמה למשנה? הרמב״ם הסביר שם שסדר נזיקין הוא מיועד לדיינים. נכון? מה זה סדר נזיקין? ההוא דפק לי את האוטו. הולכים לדיין. רוצים לדעת כמה הביטוח צריך לשלם, מי אשם, מי לא אשם וכו', נכון? אז זה דברים שהולכים לבית המשפט. אז אם כן, סדר נזיקין הוא הסדר שלומדים אותו במיוחד, הדיינים, השופטים. אומר הרמב"ם, מאחר והשופטים הם אנשים שאם הם יזיקו, אם הם לא יהיו מוסריים, הנזק יהיה נזק גדול להרבה בני אדם, לכן ההדרכה המוסרית מובאת דווקא בסדר של השופטים והדיינים. מובן? זה חשוב מאוד שהדיין יהיה מוסרי. כיוון שזה חשוב שהדיין יהיה מוסרי, לכן רבי יהודה הנשיא הכניס את מסכת אבות, העוסק בענייני מוסר, בחלק שנדבר על הדיינים. משכנע? לא ממש משכנע, נכון? מה? לא, כי סדר נזיקין הוא של הדיינים.
לא, הוא לא ראשון בתוך סדר.
למה לא בהתחלת סדר נזיקין? טוב, זה כבר פחות בעייתי, כן? או פחות בעייתי. אבל, עקוב אני, למה בסדר נזיקין? בסדר נזיקין כי הדיינים צריכים להיות מוסריים. עכשיו, נשאלת השאלה, וכי הכהנים שעוסקים בסדר קודשים לא צריכים להיות מוסריים? הרי מצאנו בעיות גדולות שנולדו מזה שכהנים לא היו מוסריים. וכי אדם שמתפלל, איפה כתובות הלכות התפילה? איפה כתובות הלכות תפילה במשנה? מסכת ברכות. וכי אדם שמתפלל לא צריך להיות מוסרי? זאת אומרת, זה נשמע איזה הסבר לא כל כך משכנע. אתם חושבים שהרמב״ם האמין בהסברים לא משכנעים?
לא.
ודאי שלא. אז לכן אנחנו צריכים להבין לעומק את דברי הרמב״ם. נראה לומר כזה דבר. שהרמב״ם סובר, כאן אני הולך להגיד משפט קצת מורכב. הרמב״ם סובר שלהיות מוסרי זה להיות דיין. אני אסביר למה אני מתכוון. הדיין הוא אדם שצריך לשפוט סיטואציה שבאה לפניו. כן? באים אנשים למשפט, והדיין צריך לחרוץ את הדין. על פי מה הוא חורץ? לא, מה פתאום? לפי המשפט. זה המשפט. למשל, הוא אומר, האיש הזה שעכשיו עומד לדין, אני קובע שצריך לשרוף אותו. יפה. אחר כך, בא למחרת, דיון אחר, אדם עומד למשפט, אומר הדיין, לאיש הזה מגיע מטעם המדינה $1,000,000. נא להעביר לו $1,000,000. עכשיו, מישהו צופה מן הצד על מעשה השופט, ואומר לעצמו, השופט שונא את הראשון ומאוד אוהב את השני. זה נכון לומר את זה? לא. הרי השופט בכלל לא מעורב רגשית במה שקורה. השופט דן, על פי שכלו, על פי המשפט, מה ראוי להיעשות לתיקון העולם. יכול להיות עד רבה שלאותו האיש שהוא ציווה לשרוף אותו, דווקא הייתה לו סימפתיה אישית. חבל שהייתי צריך לשרוף אותו, היה כזה נחמד. הוא יכול היה לעזור לי בכל מיני תחומים ש... אבל מה, לא הייתה ברירה, המשפט מחייב לשרוף אותו. השני הזה שדווקא החלטתי שקופת המדינה חייבת לו $1,000,000, דווקא הוא אדם ממש אנטיפט, ואני ממש מצטער שהייתי צריך לתת לו את הפרס הזה. זאת אומרת, אין מעורבות רגשית של השופט בניהול העניינים. אם לא, זה שופט גרוע. כן, שופט שמערב את הרגשות שלו, הוא שופט גרוע. האדם המוסרי, יש לו מדינה לשפוט. איזו מדינה? הנפש שלו. בתוך הנפש שלי, יש הרבה מאוד כוחות שמשתוללים. יש לי רצונות, יש לי דמיונות, יש לי רגשות, יש לי גוף, יש לי שכל. יש לי הרבה מאוד דברים שמשתוללים בתוכי, שמושכים לכאן, מושכים לשם. אני צריך לחלקל את זה. מה הכוח שיחלקל את זה? הכוח השיפוטי שבתוכי. אני צריך לומר, אני צריך לרגש, לתת לרגש הזה כך וכך. אני צריך לתת לרצון הזה כך וכך. אני צריך לתת לגוף שלי כך וכך. על פי מה אני שופט? שיפוט עליון, לא מעורב רגשית. זה בעצם מה שעושה אותי מוסרי. כלומר, האדם הצדיק הוא בעצמו דיין של כוחות הנפש שלו. ולכן יש יחס מהותי בין מסכת אבות לחלק של המשנה המיועד לדיינים. עד כאן מובן? כן. אגב, דבר דומה אמר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כן, בספר הכוזרי מאמר שלישי, מלך כוזר שואל את החבר, אומר לו, תגיד, מה זה אדם חסיד לפי היהדות?
אדם מה?
חסיד. חסיד, אדם מעולה, אדם נעלה, לפי היהדות. ואז החבר עונה לו, החסיד הוא האדם המפקד על מדינתו, שאיננו עושק איש מהם, אלא נותן לכל אחד את חלקו הראוי לו, ולכן כולם נשמעים לו. אומר לו, מלך כוזר, רגע, לחסיד שאילתיך, לא למושל. אומר לו החבר, החסיד, הוא המושל. כי הוא מושל במדינתו הפנימית, והוא הראוי לעמוד בראש המדינה, כי כשם שהוא נהג מנהג צדק בכוחות נפשו, כך היה נוהג מנהג צדק במדינה. כן.
עכשיו, אני רוצה לשאול, שאם אתה אומר שהחלק
הוא האחראי על המוסר, כן.
אז יש לזה ממד בכל זאת סובייקטיבי, שאדם שופט עם עצמו.
אז ואז תשאל השאלה, על פי איזה ערכים הוא קובע, נכון? זו אותה שאלה שנשאלה בהתחלה, ואמרתי שבפרק שלישי הרמב״ם ירחיב בזה. בסדר? אוקיי. זאת אומרת שאנחנו כאן, מראש כבר, הרמב״ם רומז לנו, מה שאתה הולך עכשיו ללמוד, הוא לא דבר רגשי, אלא הוא דבר שכלי, מושכל. אין כמו שבספר מסילת ישרים, המידה הראשונה ממידות המוסר נקראת מידת מה המידה הראשונה שהרמח"ל דן בה בתחילת מסילת ישרים? מה? מידת הזהירות. מה זה זהירות? זה שיפוט. כן? זה, כלומר, זה לא בעברית שלנו היום. מידת הזהירות, הכוונה שאדם שופט, בודק, איפה הטוב בו ואיפה הרע בו. נכון? וזה גם כדבר שנעשה על ידי התבוננות. אז גם פה הרמב"ם אומר לנו, כמו שמאוחר יותר רמח"ל יאמר במסילת ישרים, דע לך שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד איזשהו מדע, מדע של הנפש, שאם אתה תדע אותו, אתה תדע גם כיצד לכלכל את חייך. בסדר? עד כאן הנקודה הראשונה. אז וזכרנו גם כן רוב התועלת בזאת המסכת. הסברנו כמה שהמסכת הזאת היא מועילה. ויעדנו פעמים רבות, כלומר הבטחתי כמה פעמים, במה שקדם בזה החיבור, כלומר, במספר פעמים בפירוש המשנה, נבטחתי מראש, לדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים ולהעריך בה קצת עריכות מפני שהיא קטנה. זאת אומרת, המסרת הזאת, למרות שהיא קטנה, היא ראויה להרחבת הדיון. לכן, הרמב"ם אומר, עכשיו אני פורע את חובי. ואף על פי שתראה מבוארת וקלה להבין ולעשות מה שכוללת. אינה קלה על כל בני אדם ואין כל ענייניה גם כן מובנים בלי פירוש ארוך. כלומר, אומר הרמב״ם, האדם יכול לשאול את עצמו, בשביל מה אני צריך פירוש למסכת אבות והקדמה למסכת אבות? מסכת אבות זה המסכת הקלה ביותר להבנה, לא? אם תביא לי הקדמה למסכת כתובות, זה אני מבין. אבל הקדמה לאבות, אין לך דבר יותר פשוט, קוראים את זה בבית הכנסת, במנחה של בין פסח לשבועות, מה, זה כזה קל. אומר הרמב״ם, טעית. איננה כל כך קלה להבנה. נביא לכם דוגמה פשוטה. כתוב במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הבנת? אני לא הבנתי. זה סותר. המשפט הראשון סותר את המשפט השני. הכל צפוי, איך הרשות נתונה. עכשיו, גם לא קל לעשות מה שכתוב שם. למשל, רבי יהושע אומר, לא, זה רבי יוסף בן יועזר אומר, יהיו עניים בני ביתך. נראה אותך. זה מאוד לא קל. זאת אומרת, אומר, אף על פי שתראה מבוארת וקלה להבין ולעשות מה שכוללת, מצד האמת, אינה קלה על כל בני אדם, ואין כל ענייניה גם כן מובנים בלי פירוש ארוך. אז תגיד, אולי בשביל מה ללמוד את זה? אם היותה מביאה לידי שלמות גדולה והצלחה אמיתית. כלומר, התוצאות של קיום מסכת אבות הן תוצאות נפלאות. ומפני זה ראיתי להרחיב בזה המאמר, לכן אני מוכרח להאריך בזה. וכבר אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, היי מן דבאי למה וחסידה לקיים מילי דאבות, מי שרוצה להיות חסיד שיקיים את מסכת אבות, ונצלנו מעלה גדולה מחסידות אל הנבואה, והיא המביאה אליה, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה התבאר מדבריהם שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. כלומר, אתה רוצה קורס לנבואה בחמישה פרקים? יש, מסכת אבות. אז אם כן, זה משהו נכבד, רציני מאוד. אני רוצה לעזור לאנשים להיות נביאים. והנני עתיד לבאר אמיתת הדבר ההוא, מפני שהוא כולל חלק גדול מהמידות הטובות. ובזאת, סיימנו להיום את הלימוד שלנו על מסכת אבות, על 8 פרקים לרמב״ם. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.